כל חי אונליין 93fm.co.il
השבויים והנעדרים של ישראל בעזה, הוא ביקש עזרה בהשבתם לישראל. שר החוץ המצרי השיב בחיוב להפנייה. משפחתו של החלל הנעדר סגן הדר גולדין, השם יקום דמו, פנתה במכתב לראש הממשלה ולשרי הקבינט המדיני-ביטחוני, בו קרא להם להשיב את בנם ואת החייל רון שאול, שגופותיהם מוחזקות בידי חמאס. משפחת גולדין קרא במכתב לנצל את ביקורו של שר החוץ המצרי בישראל למטרה הזו. מצרים הערבה להסכם הפסקת האש בו אלה חמאס את דרישותיו בצוק איתן. אנו מפצירים בכם שלא תשכחו את השבת אדר ואורון, כפי שהם נשכחו בהסכם מול טורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס לציון 40 שנה למבצע אנטבה, נמשיך לפעול נגד הטרור ללא מורא ופחד. בחלוף השנים הטרור שינה את פניו, אבל העיקרון נותר זהה. ראש הממשלה הוסיף כי פעולות נעזות למען ביטחון המדינה נעזות כל הזמן, גם במרחק של אלפי קילומטרים מהבית. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה שפרצה ערב בין המושב אור הגנוז למושב בר יוחאי שבגליל. כתבנו בן צלי זרוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים. ארצות הברית העבירה אסיר נוסף מכלא גואנטנאמו לכלא באיטליה. האסיר הוא מוסלמי ממוצא תימני, ועם העברתו נותרו בגואנטנאמו 78 אסירים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי נשיא ארצות הברית ברק אובמה הודיע כי בכוונתו לסגור את בית הכלא עד תום כהונתו בסוף השנה האזרחית. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות ביקיור לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
מחר, בלי שינוי של ממש, יוסיף להיות חם הרגיל בכל האזורים. ביום שלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יהיה חם הרגיל העונה, ובלי שינוי ובחמישי התקררות קלה.
תחזית מזג האוויר בחסות ביקיור לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
ועד כאן חדשות כל חי.
הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, סליחה, ערב טוב לכל אנשי הצוות הנהדרים. כן, כפי שהוכרז על ידי התקליט הקבוע, אנחנו ממתינים לשאלות שלכם, אז תהיה לנו סייעת הדשמיה להשיב, ובין לבין נאמר דברים שקשורים לנישואין. אנחנו מדברים רבות על נושא של המחמאות, ובלי ספק שנישואין ללא הערכה הם נישואין כושלים. נישואין שבהם אנשים נשרדים, אבל אי אפשר לומר שהם קשורים בנפשותם זה לזה. אולי הם קשורים במטלות, בתרחה, בהוצאה הכספית, בהכתלה, בהשגת אוכל, אבל לא מה שבורא עולם מצפה שבני זוג יהיו מחוברים בנפשותם, שהרי הם בתחילה היו נשמה אחת, והם אמורים לשוב ולהיות נשמה אחת. ולכן בני זוג שאינם משבחים האחד את השני, הם בעצם יכול להיות שיחיו חיים ארוכים יחד, אבל זה לא מה שלפי הספרים הקדושים, מה שאמור להיות בין בני זוג. אבל במקביל לכך, יש את הנושא של הביקורת. כשם שמחמאה מחברת, ביקורת מרחיקה. ביקורת מחבר, משדרת, זוז ממני. ביקורת משדרת, אני קובע מי אתה, מי את. אנחנו מתנסים. ביקורת יוצרת אווירה קודרת במשפחה. הפעם אני מבקש לומר את הדברים לנשים יותר מאשר לגברים. או משום שיש שטוענים שנשים מאירות יותר מאשר הגברים, אבל אפשר להבין את זאת, משום שאנחנו מאירים למי שאכפת לנו ממנו. אנחנו מאירים לבנים שלנו יותר מאשר לשכנים, והאישה קשורה לבעלה יותר מאשר הבעל קשור לאשתו. או משום שיש פה איזושהי עטייה. והעטייה היא בכך שגם הגבר חושב ביקורת, אבל כיוון שאין לו מבנה שותפותי, הוא לא אומר אותו החוצה. בעוד שאישה נותנת ביטוי למחשבות שלה, ולכן נראה לבעל שהיא מהירה יותר. דבר נוסף שצריך לקחת אותו בחשבון, שבמידה רבה מאוד, מצד אחד האישה רגישה לביקורת, כפי שאומרת הגמרא, ובבא מציעא דף נ"ט, משום שאותם מילים שיגיד לה מישהו אחר, היא לא תיפגע, ואם בעלה יגיד לה, היא כן תיפגע. אבל מצד שני, זה פוגע בבעל בכך שהצורך הכי עוצמתי שיש לו מאשתו, לראות אותה שמחה ומאושרת, וברגע שהיא מהירה, הוא מתרגם את זה לא טוב לה. ובורא עולם עסק של האישה לא טוב, הבעל לא יהיה רגוע, ולכן זה מקשה עליו. נכון שבעבר כנראה שאנשים היו מסוגלים לקבל יותר ביקורת, ואני, את הרעיון שאני מבקש לומר כרגע, אינני יודע אם הוא רעיון אמיתי או אמרה, וורט. הגמרא אומרת, התורה אומרת, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. לנשים דבר בצורה רכה, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ולגברים תדבר בצורה חזקה, קשה. כלומר, ההנחה היא שלמה לנשים לדבר בצורה רכה, הרי תפקיד הדברים כדי שהם יופנמו. ולכן, היכולת של אישה להפנים, הם אמירה רכה, יותר מאשר אמירה קשה. אבל לגברים תדבר בצורה קשה. משום שאם תדבר אליהם בצורה רכה, הדברים לא יופנמו, ורק אם תדבר בצורה קשה, הדברים יופנמו. ואני שואל את עצמי, האם באמת התורה מרמזת לנו שהיום חסר לגברים איזושהי גבריות? שהרי היום לא שייך כל בעלי המוסר, מנהלים הרוחניים, המשגיחים והישיבות יודעים שזו תקופה שאי אפשר לדבר בצורה קשה, רק בצורה רכה. האם זה לא משום שזה מסמן שבאמת הגברים היום הם פחות גבריים, פחות לוקחים על את עצמם את מעמסת הנישואין, פחות יודעים מה התפקיד שלהם? אני משאיר את זה למאזינים, ולכן משום שאני לא רוצה לדרוש דרשות שאולי אין להם מקור. אבל נראה כך באמת שחל שינוי, ודאי בציבור החרדי, שהעוצמתיות הנשית היא יותר מאשר בציבור החילוני, בתוך הזוגיות, משום שהרי לרוב היא המפרנסת, וההשלכות שיש בדבר. אבל כאשר אנחנו מדברים על ביקורת, אני חוזר שוב לנשים, תמיד תמיד תקחי בחשבון, שאם את רוצה שתהיה אווירה בבית, תקחי בחשבון שכל תלונה שאת מתלוננת נגד בעלך, זה לא רק הבעיה שהוא מרגיש אם זה לא בנוח, אלא האווירה נפגעת. הקשר הרגשי שלו אלייך פוחת, וזה דבר שאינו כדאי. שלא תהיה הבנה שאני חושב שנשים אינם צריכות לספר מצוקות. אדרבה, אני חושב שאישה שאינה מספרת מצוקות, עשויה להיפגע בנפשה. כן צריך. אבל תמיד תמיד זה יכול להיות רק בתנאי שהבעל, אם זה האישה המהירה או זו האישה עם הבעל, סבור סבורה שמעריכים אותה, שהוא סבור שאשתו מעריכה אותו. בגלל שאם הוא סבור שאשתו אינה מעריכה אותו, כל הקשר שיש לה אליו הוא קשר טכני, לא רגשי. האם יש גבר שהיה רוצה שאשתו תהיה קשורה אליו רק בהיבט הטכני? האם יש אישה שהייתה רוצה שבעלה יהיה קשור אליה רק בהיבט הטכני? הרי כל אחד מאיתנו, גם בגלל שיש לו נשמה, ובנישואין אמורים שני חצי הנשמה להתחבר, היה רוצה שיהיה לנו קשר ידידותי, קשר חברי, קשר ערכי אחד עם השני. והשאלה אם אנחנו מסתפקים רק בתלונות נגד בן הזוג, או תורמים משהו לאותו קשר. נשאל את עצמנו מה אנחנו אומרים יותר, יותר מחמאות או יותר ביקורת. וגם אם אנחנו אומרים יותר מחמאות או באופן שווה, צריך לדעת שהשפעת הביקורת חודרת הרבה יותר מאשר השפעת המחמאות. ולכן כשאנחנו רוצים ליצור את הנישואין הנכונים, ובעיקר שהילדים שלנו ילמדו מאיתנו איזה נישואין הם אמורים להקים, אם הם אינם רואים את ההורים מחמיאים זה לזה, אם הם שומעים רק את ההורים מהירים זה לזה, הרי ברור שהנישואים שהם יקימו לא יהיו ערכיים, גם אם כל אחד אומר אני לא יהיה כמו ההורים שלי, אני לא יהיה כמו או אני לא יהיה כמו אמא שלי, זה לא משנה. בואו נעשה את זה, ניקח את הרעיון, אנחנו שומעים איך בלעם רוצה לקלל ונמצא מברך, משום שהקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפים. כך גם אנחנו, תמיד תמיד, יש פעמים שצריך להעיר, אבל האם בן זוגי חושב שאני מעריכה אותו? יש צורך להעיר, אבל קודם אולי נקדים מחמאה. וכך נלך לקראת נישואין יועילים יותר וטובים. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם במהרה. בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת. הצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444 072-235-4444 רוגע נופש מכל הסיבות שבעולם.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר,
עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע רק עד ט' בתמוז. המחיר מצוין. יש מתנות, ספרי מכון ירושלים במאות שקלים. שובר לנופש מוזל וגם כניסה להגרלה על ספרים ב-3,000 שקלים. והעיקר, פרויקט השוט בר אילן מביא תועלת עצומה לתלמידי חכמים רבים. ומה איתך? 03-577-2036. 03-577-2036.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונויז?
מבצע. תאי שבוע הספר חוזרים ובגדול למשך 3 שבועות בלבד מכון ירושלים מאירים את עולם התורה עם עושר תורני במחירים מיוחדים גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד בהרו ירושלים רחוב יעקב מאיר 10 בנק ירושלים לשעבר בני ברק רחוב ירושלים 10 ובחנויות הספרים המובחרות מוקד הזמנות ראשי 02-651-0627 והשנה ניתן לרכוש גם באתר מכון ירושלים מורשת היהדות בתפארתה
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה נותרו 5 ימים אחרונים אל תחמיצו
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין למס הכנסה לא ניגשים בלי יועץ מס ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן כוכבית 2468
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג
תיזהר! וואו, האור נופל במרחק של כמטר וחצי מהקיר יש כאן משהו רציני
ולאט לאט החור שבקיר הלך וגדל
וואו
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם הבית היהודי עם הרב שמחה כהן
אנחנו פונים לשיחה טלפונית ערב טוב בבקשה
ערב טוב הרב
כן בבקשה
שלום רציתי לשאול זוג שנפרדו לטענת האישה שהבעל דרך עליה השפיל אותה וכן הלאה והיא כאילו הלכה מהבית ונפרדה ממנו השאלה היא מה ההנהגה היא כאילו הולכת ליועץ בזמן שפרודים או לחזור ואז ללכת צמוד למדריך. איך
ההנהגה
צריכה
לבדבר הזה? אני מבין ממך שאם ילכו ליועץ עקרונית היא מוכנה לחזור. הבנתי אותך נכון?
היא רוצה קודם כל שינוי מעשי. היא רוצה לראות שינוי מעשי ואחר כך לחזור. שאלה היא איך זה. ברגע שזה בנפרד זה גורם עוד הרחקה. שאלה היא אבל מה ההנהגה שמדברים על זה המדריכים היום?
תרשה לי להקדים איזשהו משפט חשוב לאו דווקא בזה שהיה מונח בשאלה שלך אבל הזכרת את המשפט הזה צריך להבין שיש להבדיל בין ריבים רגילים להשפלה בגלל שבהשפלה אפילו אם מבטיחים לבן הזוג שמכאן ולהבא זה יהיה טוב בכל זאת הקושי אפילו להיפגש עם אותו אדם שישפיל מאוד מקשה אני חוזר גם אם הוא בטוח שמעכשיו ועלה יהיה טוב עכשיו לשאלה שלך אין ספק בכלל שמן הנכון היה שיחזרו יחד וילכו לטיפול משום שנישואין זה נושא של זוגיות וכיוון שזה נושא של זוגיות אז באמת צריך להיות יחד אבל אם האישה מתעקשת, המילה מתעקשת עלולה להישמע שכאילו נגדה, אבל לא, כלומר, היא, בגלל שהיא כל כך סבלן, היא מרגישה שהיא אינה מסוגלת לחזור רק, אלא אם כן יוכח שהדברים יהיו שונים, בגלל שייתכן באמת שהיא לא מאמינה שבעלה יכול להשתנות, אז הייתי ממליץ, בעצם לפי החלטת המטפל, בגלל שיכול להיות שלכל מטפל תהיה גישה שונה. אז כאמור, אני חושב שכדאי, רוב הטיפולים מצליחים, לכן אני חושב שכדאי כן לחזור. אני מניח שאם הבעל הוא זה שיוזם את החזרה, הוא יהיה יותר זהיר. ייתכן שיהיו לו רגעי כעס והתפרצות, אבל עדיף לחזור קודם, ואם, סליחה, ואם היא לא מוכנה, אז אין ברירה, אבל לפחות הייתי מציע שבתקופת הטיפול ייפגשו לשיחה, לטיול, שעה, שעתיים ביום, זה דבר שמאוד מאוד כדאי.
אפילו שהשיחה והדיבור יוצרת ביניהם הרבה אמוציות, כאילו, טענות לפה, טענות לפה, וזה נגמר באיזה מין...
אז זה מצוין מה שאתה מדגיש, שיכול להיות שכדאי שיסכמו ביניהם, שהם לא ידברו בכלל על הנושאים שביניהם, אם זה אפשרי. אם זו שיחה של שעה, שעה וחצי, שעתיים, הם עוד יכולים להתאפק ולא לדבר על נושאים שיש ביניהם ויכוח. אבל אם באמת יש איזשהו קושי, אז שיפגשו באמת אצל המטפל, ואז לראות איך מתקדם בכלל הטיפול. כמובן שהייתי ממליץ מאוד על מטפל שלא עוסק בעבר בכלל, אלא עוסק רק מכאן ולעתיד. על אף שיש נטייה טבעית שבני זוג מגיעים לטפל ובעצם מחפשים שהמטפל יוכיח שאני בסדר ובן זוגי או בת זוגתי הם הלא בסדר. אבל יש שיטות, ובשיטה הזאת הייתי מאוד ממליץ לא להתעסק בעבר, בגלל שאחרת הפגישות עצמם יוכיחו עד כמה הם רחוקים.
נכון, זה רק
מרחיק,
זה מה שקורה.
נכון, אבל יש מטפלים שבאמת השיטה שלהם לעמוד על כך, על אף שלא תמיד זה קל, לא להתעסק עם העבר בכלל. לדבר קוראים בדיקת ציפיות. זאת אומרת, שואלים את הבעל מה אתה מצפה מאשתך, שואלים את האישה מה את מצפה מבעלך. אז יכול להיות שהאישה תגיב שלא יצעק עליי, שלא ישפיל אותי, ואז המטפל אומר לא, 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 אנחנו לא עוסקים כבר כרגע בלא, עוסקים מה כן. האם היית רוצה שבעלך יחמיא לך? אז יכול להיות כשעוינים מאוד, יהיה לה קשה אפילו להחמיא, בגלל שהיא כרגע עוד עוסקת קודם כל במה לא ולא במה כן, אבל מטפל פה טוב, יכול לומר והיה ואתם חיים טוב, על מה היית רוצה שיחמיא לך? כלומר, איש מקצוע יודע כבר לתמרן, הוא נפגש עם תופעות כאלה, וגם מסכם איתם בסוף השיחה, שיכולה לקחת בין שעה לשעה וחצי, מה הדברים שכל אחד מצפה שיהיה ביניהם השבוע, ומודיע להם שאנחנו נבדוק את הנושא בשבוע הבא. אני אסביר במקרה הזה מה כוחו של המטפל. הרי כל אחד רוצה להוכיח שהוא הבסדר ולא זולתו, אז כל אחד יהיה זהיר לא להתנהג בצורה שתוכיח שבן זוגו הוא הבסדר. וזה דבר שעובד נפלא מאוד, השיטה הזאת עובדת נפלא, ויעילה מאוד, וגם מהירה מאוד. כדאי אולי ללכת לטפל כזה.
לא הבנתי בדיוק מה שאמרתי.
אתה צדקת.
כל אחד יוכיח.
לא, זה הולך ככה. הרי בני זוג בעצם נמצאים אל מול המטפל, בתוך ציפייה מודעת או לא מודעת, שהמטפל יוכיח שאני בסדר ואשתי לא. אני בסדר ובעלי לא. ולכן בתקופה הזאת כל אחד מנסה להיות בסדר גמור עם זולתו, אם הוא יודע שתהיה בשבוע הבא עוד פגישה. ואז המטפל ישאל, מה הדברים הטובים שכל אחד מהם עשה, בעיקר בהתבסס על מה שהסכמנו בפגישה הקודמת. כלומר, כדי שטיפול יועיל... למשל, הם סיכמו ביניהם שכל אחד יחמיא לזולתו 5 מחמאות ביום לדוגמה. הם סיכמו ביניהם שהם יושבים לשיחה של 15 דקות עד 20 דקות יומיומית, וקובע איתם גם באיזה שעה הם יושבים. הם סיכמו ביניהם במה, אם יש ילדים לפחות, אם במה הבעל יעזור בעוד דבר בבית שעד עכשיו הוא לא עזר. מה, למשל, אישה שלא הקפידה לבשל, אז, או לא כל יום, אז הוא קובע איתם, הוא מכניס אותם פשוט לסדר, ובפגישה הבאה הוא בודק, וכל אחד יודע שבפגישה הבאה יבדקו איך יתנהג כל אחד, ולכן השיטה הזאת עובדת מצוין. אז תציע להם באמת שילכו, אני חושב שזה דבר שכדאי, אם האישה מתעקשת, אז נצטרך להמתין שעוד תהיה פגישה אחת או שתיים לבד, ולאחר מכן אולי הם גם יסכימו לבוא לאחר שהם חזרו לאותו בית. בהצלחה רבה.
תודה רבה, שלום שלום.
אני עובר לשאלות שלכם, מצטט. אישה שהמון פעמים הבעל עושה משהו והיא לא מבינה אותו. וכשהיא עושה אותו דבר, היא לא רואה את זה כבעייתי. כמו לדוגמה שהבעל מאחר הביתה, זה בעייתי בעיניה. וכשהיא מאחרת, אסור לו להגיד לה כלום. והיא לא רואה את זה כבעיה. ועוד כאלה דוגמאות, איך אפשר לשנות מצב זה? קודם כל, אתה העלית במכתבך נקודה שכדאי לשים תשומת לב. כמעט תמיד אדם רואה את ההתנהגות השלילית של הזולת כהתנהגות יותר שלילית מאשר הוא בעצמו עשה את אותו דבר. ולמה? משום שאדם כשעשה את הדברים בעצמו, מדרך הטבע יש לו הסברים שיכולים להיות נכונים. הוא היה עייף, הוא לא שם לב, הוא היה רעב, הרגיזו אותו באותו יום, וכדומה. בן הזוג, נניח שבעל בא ואמר מילה לא כל כך יפה לאשתו. היא יודעת רק את מה שהוא אמר. את הסיבות שלא קשורות אליה, כמו עייף, רעב, הרגיזו אותו, היא לא מביאה בחשבון. ולכן זה בעצם מה שקורה. לך יש הסברים מדוע אתה מאחר, ולכן זה לא נראה לך כל כך חמור. לה יש הסברים מדוע היא מאחרת, ולכן זה לא נראה כל כך חמור. עם זאת הייתי ממליץ, וגם כשאשתך מתלוננת על האיחורים, יש פה נקודה שאני ממליץ לכל המאזינים, לא תמיד הכרחי לענות, לא חס וחלילה מתוך זלזול על המתלונן, מדוע עשית כך וכך, אלא משום שהתלונה מדוע איחרת, זה בעצם ביטוי נפשי לכך שהיית חסר לי בבית. עכשיו ברגע שאתה עונה ואתה מסביר, אז אתה הופך את הדברים לוויכוח. אתה מסביר, אשתך לא מקבלת את ההסבר, ואז אתה מרגיש מאוד לא בנוח. ולכן גם נניח אם אתה מאחר ואתה חושב שבאמת לא הייתה סיבה ממש ממש מוצדקת, בגלל שאם הייתה סיבה מוצדקת יכול להיות אפילו שהיא ביקשה ממך לגשת לאיזשהו מקום ושכחה, הייתי ממליץ לא לענות, לא בהתרסה, אלא לא לענות משום שלא בטוח שהיא אפילו מצפה לתשובות של למה איחרת. אבל זה שהיא לא רואה בזה בעיה, שאתה מעלה את זה, זה מובן, חבל, אבל זה מובן בגלל שתמיד יש לה הסברים. חברה דיברה איתה, לא היה נעים לה להפסיק אותה, האוטובוס התעכב, כל מיני שאלות שיכלה להגיע קודם, אבל בכל זאת לא הגיע. אני עובר לשאלה נוספת, ישר כוח על התוכנית הנפלאה. שאלתי, כיצד נכון לחדש קשר שנמק באופן זמני בין בני זוג? האם על הגבר או על האישה מוטלת המשימה? כיצד לעשות זאת? הבעל בדרך כלל מגיב את הטענה, את לא מבינה אותי, נפגעתי שכך את אומרת. אני מצפה שהוא דווקא יגלה הבנה לרגשותיי, ויאמר אני מבין אותך, הזדהה עימי. הוא לא מרגיש שהוא טועה בגישה. סוגריים מסוינת שמעולם הבעל לא התנצל, מציין שהבעל מעולם לא התנצל, אלא תמיד טען לצדקתו, הוא אכן צודק, אך גם בדבר, אך גם בדבריי יש צדק. טוב, את מעלה נקודות מעניינות מאוד שיכולות לקרוא, ואפשר לענות כך. המנורת המאור כותב שאולי גם המהר"ל, מי מחזר אחרי מי? אומרת הגמרא במסכת נידה דף למד, שהרי האישה נאבדה לו, ולכן הוא המחזר אחריה. המאורת המאור והמהר"ל אומרים שזה לא רק חיזור לצורך שידוך, אלא לכל אורך הנישואין, מי שצריך להיות המחזר, זה הבעל אחרי אשתו. אז זה כבר אמור להקל על נשים, תיקון על גברים, משום שאתה מצפה שפעם אחת יתבקש סליחה, אתה תמיד מבקש, לדעת שכן, אנחנו מבחינה יהודית, מוטל עלינו הגברים לחזר. עם זאת, הייתי מבקש להדגיש לנשים, ויש לזה הרבה מאוד מקורות בגמרא, שחזל רואים באופן חיובי מאוד, נשים שמחזרות אחרי הבעל. זאת אומרת, התפקיד הוא באמת תפקיד של גבר. אבל זה מאוד מאוד קשה לאדם שהוא תמיד יהיה המתנצל, הוא תמיד יהיה המחזר, ולא ירגיש בכלל שזקוקים לו, שצריכים אותו. ולכן על אף מה שאמרתי, שהדבר מוטל על גברים, הייתי אומר לכם, נשים יקרות, זה עובד נפלא. נסי את, הבעל מגיע הביתה, תחמיא לו, תעודדי אותו, תאמרי לו כמה עצמך שאתם נמצאים בבית יחד, שאתם יכולים לשוחח, הוא אפילו ישב איתך לשיחה, תודי לו על זה שישב איתך לשיחה. מה צריך להודות לבעל שהוא שוחח איתי? ואת מדגישה פה נטייה באמת של נשים שיבין אותי. אז האמת, לרוב, כשאישה אומרת, אתה לא מבין אותי, היא מתכוונת בעיקר, אתה לא מבין כמה קשה לי, לתשומת לב של הגברים. ואתה, ככל שאתה תציין יותר, לא תחכה עד שיצפר על קשייה, אלא אתה תשדר איך הספקת, איך עשית, איך את לא מתמוטטת, כל כך קשה את עובדת. אבל זה לא פותר בזוגיות נכונה את הנשים, להודות, להחמיא, לשבח, ובעזרת השם גם חזל מבטיחים, בזכות זה, ברור שהאישה, ברור שגם הבעל, יזכו לבנים, תלמידי חכמים, ולכן יש בזה תרומה גדולה מאוד. הנכון שפעמים רבות זה תלוי באמת במבנה הנפש, בגלל שיכול להיות, זאת אומרת שאף פעם הוא לא מתנצל. יכול להיות שהוא לא ראה את זה אצל הוריו. ומכאן מסר למאזינים שאם הילדים שלנו לא יראו אותנו מתנצלים, הסיכוי שהם יתנצלו יהיה קלוש מאוד. ואם מותר לי להוסיף, בנושא הזה של ההתנצלות יש חשיבות גדולה מאוד. אדם מתקדם בחיים רק בעקבות כישלון. אבל זה הכל גם בדברי תורה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אבל זה הכל אם האדם מודה לכישלון. חס וחלילה פגענו בילד שלנו, בל נאסס לבקש ממנו סליחה. להפוך את בקשת הסליחה לא להשפלה, אלא לדבר גדול וחשוב. ואז יש סיכוי שתמיד נבחן את עצמנו, ואז גם ילדינו כשהם התחתנו, הם ירשו לעצמם לבקש סליחה. לעתים בקשת הסליחה ברגשות מתקבלת כמו איזושהי מחמאה. יעד שלא פעם אישה אומרת, שיגיד פעם שאני צודק, שיגיד פעם שהוא טעה. אבל האמת היא שזה יכול להיות אצל גברים ואצל נשים כאחד, אני לא מתרשם שזו נטייה דווקא לגברים ולא לנשים, אבל דבר אחד כן יכול להיות, שאם למשל הבעל פעם התנצל, והאישה תאמר לו, נזכרת, אתה חושב שזה ליל כלולות, אתה חושב שזה דבר שהולך חלק, זו הפעם האחרונה שהוא יתנצל. אבל אם הוא יתנצל ואת תתפייסי במהרה ותגידי לו שאת מאוד מתרשמת מהאישיות שלו, שהוא מצליח להתגבר ולהתנצל, ואת גאה בו ואת שמחה איתו ואת אוהבת אותו. פשוט להפוך את בקשת ההתנצלות למשהו גדול וחשוב, ואת תראי שהוא יעשה את זה, וכאמור הדברים האלה ישפיעו גם על הילדים, ולכן זה כדאי מאוד. אנחנו נעבור לפרסומות ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
תחרות השף הבא של ערב חי בשיתוף פיצלה יוצאת לדרך. יודעים להכין אוכל חלבי וטעים? בואו להתמודד על תואר השף הבא של ערב חי. חייגו ל-1-952-9293, תיבה מספר 16, או שילחו מייל לדודי שטרודל 93fm.co.il עם כל הפרטים, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. ראשון עד רביעי, 21:00. כאן בקול חי. בדרך לחופה עוצרים בחדד. כל כלי הכסף הטהור במחירים ללא תחרות. ובנוסף, מתנה מדהימה בכל קנייה. עכשיו, גם בסניפנו החדש, רבי עקיבא 86 בני ברק. חדד, כסף טהור.
שלום, כאן אליהו שירי. כמעט בכל בית יש איזשהו אדם אחד שסובל מדיכאון או מחרדה. כשאנשים נחשפים אל ידע פורץ דרך, הם זורקים את הקביים הנפשיים, מצליחים לחיות חיים מלאי שלווה, חיי ביטחון. כדי לזכות בכך היום, יש בשורה נפלאה. מהבית שלכם, לא משנה מה המיקום ומה השעה, תוכלו ללמוד את כל זה דרך קורס טלפוני עם כלים פורצי דרך של ממש.
לפרטים 077-364-4444.
נהג, ראית? שמת לב? האופניים החשמליים. הם בלתי צפויים, שקטים, ולא תמיד אנחנו יודעים כיצד להתייחס אליהם. אבל האמת היא שהרוכב הזה יכול להיות השכן שלך, או הבחור שיושב מולך במשרד, והיא יכולה להיות הבת שלך. מחובתנו לחפש אותם, לשמור מהם מרחק ולאפשר להם לרכוב בבטחה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
בשדה התעופה בן גוריון ישב ביז'ו במכונית המוסווית למונית והמתין.
אני מוכן.
ברוכים הבאים לארץ הקודש.
ברוך השם, ברוך השם.
תיכנס בבקשה, מהר, מהר.
לירושלים, לירושלים.
בסדר גמור.
גמור, גמור.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
בדרך לחופה עוצרים בחדד. כל כלי הכסף הטהור במחירים ללא תחרות. ובנוסף, מתנה מדהימה בכל קנייה. חדד, כסף טהור.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
אני חוזר לשאלות שלכם. לכבוד הרב שמחה כהן, אנחנו נשואים ברוך השם, ופה מסומן המספר, אבל תמיד כדאי כמה שנים, כדאי תמיד להסוות. הזוגיות שלנו סך הכל ברוך השם טובה מאוד. מה שמאוד חסר לי זה שבעלי טיפוס שלא יודע לפנק. יש זמנים בהם אני ממש מרגישה כמה זה חסר לי. אני מתכוונת לפידוקים קטנים ודאגה, יש פה כמה מילים משובשות, אבל אני חושב שהמובן מובן. כנראה הוא אומר, תקני את לך משהו, מתנות קטנות, אני מצפה וכדומה. גדלתי בבית בו הרעיפו המון דאגה ופינוק בכל הזדמנות. כשאני מדברת על כך עם בעלי, הוא מבין, אבל במציאות אין שינוי. האם זה עניין של אופי ואין מה לעשות? התלבטתי אם להקריא את המכתב הזה כן או לא, אבל חושבני שיש פה נקודה מאוד חשובה. הגמרא במסכת כתובות דף י"ז לגבי הנושא המפורסם והידוע של קלה נאה וחסודה, יש שם תוספת שגם נפסקה בשולחן ערוך. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לפי פרקי דרב לזר זה בית הלל אומרים את זאת. רש"י אומר משפט מאוד חשוב לנישואין. רש"י אומר, לעשות לאיש ואיש כרצונו. במקרה הזה של הגמרא, לומר לאדם את מה שהוא רוצה לשמוע ולא מה שרוצים להשמיע. ויש לכך השלכות רבות מאוד. למשל, אישה שמבשלת, אולי תבחן, האם היא מבשלת לפי טעמה או לפי טעמו. בעל חושב שכדאי לומר לאשתו שהוא מאוד מעריך אותה, אבל היא הייתה רוצה שהוא יאמר לה מאוד מעריץ אותה. אני סתם משתמש בדוגמאות. לפי הגמרא, הוא צריך לומר לה שהוא מאוד מעריץ אותה. וכך אותו דבר, אישה שרוצה משהו לעשות לבעלה, לא נראה כיוון אחד, לא נראה כיוון אחר. אנחנו אמורים, נישואים נכונים זה לתת ולומר לבן הזוג לא את מה שאנחנו רוצים או את מה שקיבלנו במשפחתנו, אלא לתת לבן הזוג את מה שהוא רוצה והוא צריך. זה לא רק נקודה של בן אדם לחברו, אלא זה גם נקודה של תכליתיות. אתן דוגמה. יש למשל גברים שאם האישה לא מדיחה כלים, חסר משהו בנשיותה. אם היא לא מגעצת, חסר משהו בנשיותה. אם הבעל, זה אולי בצדק, לא אומר דברי תורה, חסר משהו בגבריותו. יש דעות לכאן ולכאן. ואנחנו מתחברים כאשר אנחנו מזהים את בן הזוג, הבעל רואה את אשתו כאישה, ולא סתם איזה מישהו שממלא את כמה תפקידים, והבעל הוא בעל ולא סתם ממלא כמה תפקידים, וזו נקודה שלא תמיד קלה לנו. משום שיש נשים למשל שחושבות שסדר יותר חשוב מאוכל, ויש נשים שסבורות שאוכל יותר חשוב מסדר, יש ויכוחים על כל מיני דברים. והנה פה המכתב שלפנינו, מדובר באישה שבאה מבית מסוים שהאורחות הבית והזוגיות היו בנויים על נקודות קטנות של פינוקים. לא מדובר על הוצאה גדולה מאוד. אז ברור שלך אני מבקש לומר, כיוון שהוא בא מבית אחר, זה לא מגלה, זה שהוא לא ממלא את רצונך, זה בכלל לא מראה שמשהו חסר בהערכה שלו אלייך, באהבתו שלה אלייך, אלא יש השפעה רבה מאוד לבית ההורים, ומה שהוא לא ראה, נראה לו לא שייך לזוגיות. זה אני אומר לך, ולך אם אתה מקשיב, אני אומר, הרי אתה בסך הכל רוצה שהשכינה תשכון בביתכם. אתה רוצה שיהיה חיבור קשי בינך לבין רעייתך. אתה רוצה שתזכו לילדים ישרים, תמימי דרך, יראי שמיים. וככל שאהבה אהבת אמת תהיה ביניכם, תאום דעות, תאום התנהגויות, ככל שתעשה את זה יותר, הרי תזכה כך, ולכל מה שאני אומר יש מקור. ולכן חשוב מאוד שאנחנו כמאזינים, אני כדובר, אנחנו תמיד תמיד נחשוב מה בן הזוג מעדיף. זה לא אומר שכל מה שרוצה צריך לתת לו, אבל אם מדובר בדברים קטנים שהטרחה עבורה מפעוטה, חושבני שנסכים כולנו שכן צריך לעשות את זאת, כן צריך לתת, כן צריך להעניק, בגלל שהמתנה זה לא המתנה. המתנה זה מה זה מגלה, מה שעומד מאחורי המתנה. הגמרא הרי אומרת שאדם כשנותן פת לילד קטן, אנחנו מדובר בתקופה שהיה רעב, שאם לא לו גם כמה פירורים על שערותיו, כדי שהוא יבוא הביתה, ואמא שלו תראה ששערותיו יש עליהם פירורי לחם, מי נתן לך? אז הוא יגיד דוד זה וזה נתן, ותגדל האהבה והאחווה. בטח כשהמדובר הוא גם בין בני זוג, זו נקודה שמאוד חשובה. יש בני זוג שבאמת לא מצפים למתנות, אבל אם בן הזוג מצפה למתנות, בעיקר כשמדובר על דברים קטנים, אני חושב שהדבר הזה כדאי. אגב, לאו דווקא של בעל אישה. יכול להיות שהאישה יודעת שבעלה אוהב איזשהו מאכל, איזשהו ממתק, איזשהו, לא רק לילדים, בעלה אוהב את זה. זה מוסיף המון לזוגיות ברגע שהיא תגיש את זה. וכך כולנו יחד נעשה את זה הדדי ותהיה באמת תועלת גדולה, שכינה תשרה בביתנו ונצליח בכל דבר טוב שאנחנו עושים. אני עובר לשאלה הבאה. פה מדובר בבחורה שכבר אפילו סגרה סליחה וורט עם הבחור, והאבא של הבחור החליט שהוא לא רוצה אותה. הבחור דווקא מאוד רוצה אותה, והיא שואלת האם הכרחי לקבל את ההסכמה של ההורים. אני חושב שהדבר הזה חשוב מאוד, וכדאי אפילו, לא רק חשוב, וכדאי להשקיע בזה מאמץ. נישואין זה לא רק נישואין בין הבחור לבחורה, זה נישואין בין המחותנים. נישואין זה גם בין הקלה להורי בעלה, בין החתן להורי אשתו, ואנחנו הרי מדברים על קשר לאורך ימים ושנים. לכן הנושא הזה של הסכמת ההורים היא חשובה. כמובן שלכל דבר יש יוצא מן הכלל, אם נאמר מדובר בבחור בחורה מאוד מבוגרים, או למשל בהורים שבאופן קבוע, ויש לצערנו תופעה לא רבה, אבל יש, שבעצם כל בחור שמוצא לבת שלהם, או כל בחורה שמוצאת לבן שלהם, הם מתנגדים. כנראה שיש להם משהו בלא משים שהם רוצים שהבחורה תישאר בבית. לתועלת שלהם אולי. זה לא רוע לב גלוי, זה רוע לב, אבל נסתר. אבל חוץ מהמקרים האלה, כדאי מאוד שבאמת יהיה קשר טוב בין החתן, הקלה להורים. אגב, גם מאוד מאוד כדאי תמיד, כשאנחנו מדברים על מחמאות, שהבחור, החתן, ישבח את הורי אשתו, הקלה תשבח את הורי בעלה, בכלל מחותנים היה מאוד חשוב. מגיע אליכם קלתכם, ספרו לה כמה אתם מעריכים את הוריה. מגיע אליכם חתנכם, ספרו להורים יקרים כמה אתם מעריכים את הוריו. זה יגיע אליהם, וזה יתרום גם תרומה חשובה לקשר שיש לבני זוג עצמה. וזה דבר שכדאי מאוד לעשות אותו, אבל לך אני מציע שאולי יש אפשרות לברר למי יש השפעה על אביו של הבחור. בעצם זה תפקיד של הבחור עצמו, אם את אומרת שהוא רוצה אותך, ושרבנים שיש להם קשר, כשהוא נפגש איתם, יגלגלו איתו שיחה, כמובן שלא ירגישו שזה נעשה בגלל הבחור או בגללך. זה דבר שמאוד מאוד יתרום. אני עובר לשיחה, למכתב נוסף. כיוון שהוא עוסק בנושא של בריאות, אני אקריא רק את התוכן שלו. בחורה כותבת שיש לה בעיה להרחיב את משפחתה, והיא שואלת מה אני אמורה לומר לבחורים כשאני פוגשת אותם. האם אני צריכה לגלות להם את הכל? והיא כותבת בסוגריים, אף אחד לא ירצה אותי. או להקטין את הבעיה. ולמה היא שואלת? הרי לכאורה היא לא יכולה. היא אומרת, אבל בכל זאת יש סיכויים לילדים על ידי טיפולים. מה עליה לעשות? אני מבקש להתייחס פה לנושא הזה של בעיה בריאותית. אני, כשאני נשאל על הדבר, לא על מצב חמור כזה, אבל אני אומר שכן, כדאי שהבחור והבחורה ינסו לפחות 3-4 אפשרויות להיפגש עם בחורים רגילים, ולומר את הבעיה בפגישה השלישית. מדוע אני מתיר את זה לעצמי? בגלל שזה מקובל. והיו מקרים שגם אחרי שהתגלתה הבעיה הרפואית, אנשים המשיכו וחיו בחיים הטובים ומאושרים ויפים מאוד. אבל אם ניסיתם כבר מספר פגישות וקיבלתם סירוב בגלל הבעיה הרפואית, ואני פותח פה עוד סוגריים, לרוב המתנגדים הם ההורים, בגלל שהבחור או הבחורה הם מכירים את המוצא להם בכמה וכמה אופנים, בעוד שההורים כשאומרים להם שיש בעיה רפואית והם לא מכירים את הבחור בפרטים, הם מיד מתנגדים וגם מרגישים אחריות כלפי הילדים שלהם. אז מקובל לומר, אבל אם נפגשתם מספר פעמים וקיבלתם סירוב, אני חושב שכדאי יותר לחפש הצעה שיש בה איזושהי בעיה, קטנה ולא גדולה. ובעזר מציון יש מישהי שאינני זוכר כרגע את שמה, אבל ודאי שכל טלפון לשם אפשר יהיה לזהות, ונדמה לי שרב צ'ולק, שכדאי ונכון לשבח אותו, אמר לי שכבר חיתנו, אם אני לא טועה, כ-200 זוגות מאיזושהי בעיה רפואית. וזה דבר שמן הנכון, וחבל שאת תתאכזבי כל פעם מחדש, תפני לעזר מציון, ונקווה שבזכות זה תהיה ישועה, ויחד, כיוון שאת אומרת שיש סיכוי, יחד עם כל המאזינים, אנחנו מתפללים ומאחלים לך, שהשם יתברך ייתן לך משפחה רחבה, ובנים ובנות, תלמידי חכמים וירי שמיים. אנחנו פונים לשאלה הבאה, אני משער שכבר תהיה האחרונה. פה מדובר על אישה שבעלה משתף אותה בכל דבר, אבל אינו משתף אותה בנושאים ציבוריים שהוא קשור אליהם. היא כותבת שהיא מאוד מאוד נפגעת מכך, בגלל שהיא יודעת שבעלה יודע שהיא שומרת סוד, הוא פשוט אומר לה שאסור לו לספר לה את הדברים. לפי ההלכה, ואז היא מתלוננת ואומרת שגם הקדוש ברוך הוא מוכן שימחק שמו כדי להטיל שלום בין אישה לבעלה. טוב, קודם כל באמת אם אסור לספר אז באמת אסור לספר, ואני לא חושב שצריך לספר על כך, אבל אולי יש פה טעות של הבעל שבכלל סיפר שאמרו דברים שאסור לספר אותם. זה דבר שגם לא נכון לספר, והדברים צריכים להיות בחוכמה מראש. ואת באמת אמורה להבין את בעלך בדבר הזה, וזה לא בגלל שאת עשויה לספר. על אף שלפי המהר"ל זה דבר מאוד מעניין, כנראה גם כשאדם יאמר בקול את הסוד, יש מושג שנקרא אוזניים לכותל, אני אסוג צעד אחד. כלומר, יש סגולה לסוד, שיש סגולה לסוד שהוא נשמר. מתי הוא לא ישמר? כשאדם אומר אותו. לפי המהר"ל, גם אם אדם יגיד את זה בקול בחדרו, הסגולה שהייתה לסוד שהוא לא יתגלה, זו סגולה שנאבדת. ולכן, על אף שהוא בטוח, אמנם זה נהיה של סגולה, אבל על אף שאת בטוחה, אל תקחי את זה אישית, הוא לא מתכוון אלייך, הוא לא חשד בת שספרי, הוא יודע שאת לא מספרת, הוא עוד אפילו מעריך אותך על כך, אבל אם אסור לו לספר, אני אקבלי את עמדתו, ולא, אין פה עניין של חוסר הערכה. נכון שכשמספרים סודות, ואדם עשוי להתאהב אם מישהו מספר לו סוד, בגלל שיש הרגשה נעימה, הנה נותנים בי אמון. אבל במצב הזה שאסור לו, אני חושב שבזה הוא צודק. מאזינים יקרים, תודה רבה על ההאזנה. אם יש ביניכם, ידכם את האפשרות, אני רואה את הרב מונק נמצא פה, והתוכניות שלו תמיד מאוד מאוד מעניינות, אני מבקש לשבח מאוד את אנשי הצוות המועילים שמקשרים אותנו, היו ברוכים, לא נמתין למחר, עוד היום נעודד, נשבח, האווירה תהיה טובה, זה כתוב, השינה תהיה בשמחה ויהיה בתועלת גדולה. לילה טוב.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 5 ימים אחרונים. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, 3 ימים במלון כנר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00654 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
בדרך לחופה עוצרים בחדד, כל כלי הכסף הטהור במחרים ללא תחרות, ובנוסף מתנה מדהימה בכל קנייה. לדוגמה, בקניית סט קידוש לחתן, מלחיית כסף מורשת יוקרתית מתנה. עכשיו גם בסניפנו החדש, רבי עקיבא 86 בני ברק. חדד, כסף טהור, כפוף לתקנון.
שלום, כאן אליהו שירי. כמה חשוב בחייכם המושג הזה שנקרא כוח רצון? אם מדובר בהשכמה בבוקר ולפתור את עצמנו מהרגל רע, בדיאטה החדשה, עד מתי נאמר ממחר נתחיל, הבשורה המשמחת שם אפשר ללמוד כלים מעשיים בפיתוח כוח רצון דרמטי מהבית שלכם בשעות הנוחות לכם.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
קפנו את המפרשה!
מה זה? מה קורה? האונייה שלנו לא תחזיק מעמד!
הסירה כבדה מדי, מלאכים, צריך להפחית במשקל המטען שעל האונייה, מיד!
לא! לא את השער! לא!
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו
0722-79-6666.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בדרך לחופה עוצרים בחדד, כל כלי הכסף הטהור במחירים ללא תחרות, ובנוסף מתנה מדהימה בכל קנייה. חדד, כסף טהור.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הורים, הזכירו לילדים הגדולים, חוצים כביש רק במעבר חצייה, עדיף מרומזר.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי.
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע הערב כי הורה על פתיחה בדיקה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו. כתבנו הפוליטי דייג הדסי מוסר כי בהודעתו של מנדלבליט נאמר שהבדיקה נפתחה בעקבות מידע שהוצג בפניו על ידי אגף החקירות והמודיעין של המשטרה. היועץ המשפטי לממשלה עדכן את ראש הממשלה בעניין. כתבנו מציין כי לפי שעה מדובר בבדיקה בלבד ולא בחקירה. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו הגיב על ההודעה, ובהודעה נאמר כפי שקרה בכל המקרים הקודמים, כשייחסו לראש הממשלה נתניהו מעשים שהתבררו כעובה פרח, גם כאן לא יהיה כלום כי אין כלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אירח ערב במעונו בירושלים את שר החוץ המצרי סמך שוקר, השניים סעדו ארוחת ערב. כתבנו הפוליטי דייג הדסי מציין כי בפגישה שקיימו מוקדם יותר הערב, דנו השניים בדרכים לקדם.